מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי. בוקר טוב לכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע כאן ברדיו קול חי. היום נעסוק כמובן גם במחאה של העדה האתיופית, מחאה שקצת יצאה משליטה, אבל אתמול הגיעה לאיזושהי רגיעה. נעסוק בניצחון של אמיר פרץ ובסיכויים לאיזשהו איחוד במחנה השמאל. גם כמובן עניין הביטחוני, אתמול הותר לפרסום כי ארגון חמאס הצליח להחדיר לישראל מומחי חבלה. נשוחח גם על זה, וגם על האיחוד בימין. האם שייך איחוד? את מי רוצים? את מי לא רוצים? נשוחח עם ברוך מרזל ואחרים, וננסה להבין האם הציונות הדתית הולכת, הולכת להישאר מפוצלת, כפי שזה נראה עכשיו. ואולי אפילו גם קצת בסקרים שפורסמו אתמול, ננסה להבין האם יש שינוי מאז הבחירות ועד עכשיו, אבל קודם לכן הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות ישראל בן צבי, בוקר טוב.
בוקר טוב, חודש טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. לרחבת הכותל המערבי הגיעו הבוקר מאות נשים ובנות סמינרים לתפילת ראש חודש המונית במטרה לשמוע על קדושת הכותל המערבי מפני הנשים הרפורמיות המבקשות לחלל את המקום. בתום שיחות בין ראש הממשלה נתניהו לנציגי מחאת האתיופים, נרשמה אמש רגיעה בהפגנות המחאה. מרבית המפגינים, אגב, היו פעילי שמאל ואנרכיסטים שביקשו להפר את הסדר הציבורי. צרפת תוקפת את איראן שהודיע כי תחל להעשיר אורניום מעבר למותר, ושר החוץ הצרפתי אומר כי איראן לא תרוויח דבר מהעשרת האורניום. אתמול אמר הנשיא רוהני כי ארצו תאיץ את תוכנית הגרעין שלה. בית משפט בארצות הברית אישר להקפיא את כספי המימון לבניית החומה בין ארצות הברית למקסיקו, אחת היוזמות המשמעותיות של הנשיא טראמפ. משרד המסחר האמריקני הודיע אתמול כי הממשל נמצא בתהליך ליצירת קשר בין מנהלי הסחר האמריקנים לסינים. התחזית היום עלייה קלה בטמפרטורות, אלה הכותרות.
תודה רבה ישראל, בצוות התוכנית שלנו העורך אבי גדלוביץ', טכנאי השידור מוטי קופפר, אנחנו מתחילים. שוב שלום ובוקר טוב לכם, מהדורת הבוקר כאן ברדיו קול חי, ואנחנו אומרים בוקר טוב לשניים, הפרשנים שלנו ישי כהן, כיכר השבת בוקר טוב.
בוקר טוב.
ומני גרה בוקר טוב.
חודש טוב, בוקר טוב.
חודש טוב ובוקר טוב. אז נעסוק כאן בשני נושאים, המחאה וגם בנושאים הפוליטיים. אני רוצה לפתוח דווקא עם הסקרים של אתמול, סקרים שפורסמו אתמול ומראים שלכאורה מפלגת העבודה מעט מתחזקת עם מינויו של אמיר פרץ, אבל אין שינוי בגושים, אבל יש בן אדם אחד שאולי אנחנו לא מחבבים אותו, ובצדק, שקוראים לו אביגדור ליברמן, והייתי רוצה לשמוע את דעתכם. נתחיל איתך, ישי, האם יש הבדל משמעותי בין הבחירות שהיו, אתה יודע, הסקר המעשי למעשה, לבין מה שקורה, והאם ההסתה הביאה פרי?
תראה, אנחנו רואים שבסקר הזה, כמו בסקרים אתמול, לפחות בסקר חצות 12, של מנו גבע, סוגריים לראשונה ללא מן הצמח, אחרי מה שקרה בבחירות הקודמות אולי, אני יודע, בסקר אתמול, ליברמן מזנק, אפשר לומר, לתשעה מנדטים. תשעה מנדטים לא פחות.
כמעט כפול.
נכון, כמעט כפול, זו אמירה, אמירה אפילו מדאיגה, ולא מדאיג אותי הכוח של ליברמן, מדאיג אותי העובדה שבישראל בשנת תשע"ט 2019, יש תשעה מנדטים שמקבלים את ההסתה חסרת הרסם והפרועה של אביגדור ליברמן כנגד יהודים אחרים, כנגד הציבור החרדי, כנגד הציבור הדתי-לאומי. זה מה שמצליח להוציא אותי מדעתי, לא העבודה שהוא חזק פוליטית או אחרת, אלא שיש באמת ציבור שקונה את ההסתה שלו, וכמו שאנחנו מדגישים בחודשים האחרונים, ההסתה שכולה פייק. הרי בסופו של דבר האיש הזה שיתף פעולה עם החרדים יותר מכל פוליטיקאי אחר, עשה דילים הרבה יותר עם מה שנתניהו עשה עם החרדים, וביקר בחצרות הרבנים הרבה יותר מכל פוליטיקאי אחר, בטח בהקשר של, בתקופת המשפט שלו, בתקופת של דילים כמו משה לאון בירושלים, ולכן אתה רואה את האמירה אתמול, אגב, לראשונה צריך, הוא מרד היום, ליברמן הדגיש שאם החרדים ירצו להיכנס לממשלה, סוגריים, אין סיכוי, שלו ושל נתניהו ושל כחול לבן, כשהוא קובע את הנושאים בנושא דת ומדינה, מתווה את הדרך של הממשלה, את קווי היסוד יחד עם השותפות, ואז אין סיכוי שחרדים יקצו, אבל הוא אומר, אם ירצו להיכנס, כולם יכולים להיכנס.
כן.
אתמול ישראל ביתנו מודיעה רשמית, אנחנו לא נשב בממשלה עם חרדים, כאילו אנחנו מוקצה, אתה יודע, אם היו אומרים את האמירה הזו, בימים האלו דוגמה נגד האתיופים, לא נשב בממשלה עם אתיופים, המדינה הייתה גושת ורושת, אבל כשמדובר בחרדים, הכל מותר.
טוב, מני, הייתי רוצה לשאול אותך, אז אנחנו, אני מדבר, הציבור החרדי, נציגיו, אומרים, אנחנו נגיב לו, לא נגיב לו, ואולי זה האסטרטגיה, אולי זו. בפועל, הבן אדם ממשיך וממשיך להסיט, וכמו שאמר רישה אתמול, שהוא מצהיר, אנחנו לא נשב עם החרדים, והנה, הוא מקבל כבר 9 מנדטים, לאן זה הולך?
זה יכול ללכת גם ליותר מזה. אני חושב שמאז שהוא התחיל את המשבר הזה, דיברנו על כך שהוא עשוי להכפיל את כוחו, ואולי אף יותר מזה. מה לעשות? יש בישראל באופן קבוע, אגב, משנת 92 שזה נבדק אז לראשונה, מי מהציבור המאזינים שזוכר את ימי יוסי שריד ושולמית אלוני, שהלכו עם קמפיין בחירות אנטי חרדי, ואז הצליחו להביא את מרץ לתוצאה, להישג שהיא אף פעם לא חזרה להישג הזה, של יותר מ10 מנדטים. זה היה אז כשהם הניפו את הדגל האנטי חרדי. ומאז זה עבר לאחרים, פעם תומי לפיד, פעם יאיר לפיד, והנה מגיע ליברמן הפעם. כלומר, צריך להכיר בעובדה הזו שיש בישראל בין 12 ל-15 מנדטים קבועים, שהולכים ומצביעים למי שמניף את הדגל האנטי חרדי.
מיני, אני חייב לעצור אותך ביניים. אז למה שותקים? הרי לנו אומרים תמיד שצריך לשתוק, גם פוליטיקאים. אני מקבל את זה שהמתקפות שלנו רק יחזקו אותו. בינתיים אתם שותקים, אתם, הכוונה הפוליטיקאים.
לא, למה ללפיד שותקים, לליברמן שותקים וללפיד מגיבים?
בדיוק, אבל בסופו של דבר הוא מטפס ומטפס על גלי שנאה כשהחרדים שותקים לו. זה כבר מתחיל להיות, אתה יודע, עובר את גבול הדם אדום של השתיקה, אז עוקצים אותו פה, עוקצים אותו שם בדציות בטוויטר. אבל בסופו של דבר חשבו שהשתיקה...
שאגב, אריה דרי כן הגיב, ישי, אריה דרי אחרי תקופה שלא הגיב לו, אני חושב, נכון?
נכון, אז זורק לו הקיצה בטוויטר, אבל אתה יודע מה זה להגיב? להגיב זה לא טוויטר, זה מתקפה על הראש של ליברמן יום-יום. לא, אתה יודע מה, אפילו 50% ממה שליברמן עושה לחרדים, מספיק כדי שהחרדים יעשו לו. עכשיו, אני לא אומר שזה מה שצריך לעשות, אני שואל, אם אנחנו רואים שהוא מטפס במנדט, אם אנחנו רואים שהוא מתחזק על זה על ההסתה, מדוע לא הגיע העת להרים, להסיר את הכפפה ולהתחיל להסביר לו מני.
וכאן אני מגיע לנקודה השנייה של הדיון הזה במשוואה, שאל תזרקו עליי אבנים, אבל הסיפור הזה של ליברמן, לצערי הרב, מגלה לנו עד כמה המלך הוא עירום, כמו שנקרא. כלומר, מגלה לנו עד כמה הפוליטיקאים שלנו, לצערי הרב, לא מבינים בציבור הישראלי, לא מבינים למעשה, אתה יודע מה, אני אלך רחוק יותר, ומתחיל לחשוש שאפילו לא מבינים בפוליטיקה.
אבל שמה הם משלמים ליועצים, אבל...
אם תקשיב טוב, אם תעבור על ההצהרות של הפוליטיקאים החרדים, ממתי שהתחיל המשבר הזה, בתחילתו, בימים הראשונים, מה הם אמרו פוליטיקאי אחר פוליטיקאי? ליברמן, עבר זמנך, אתה לא תעבור את אחוז החסימה, עבר זמנך, לא תעבור את אחוז החסימה. דבר שהיה ברור לכל אחד שברגע שהוא מניף את הדגל האנטי-חרדי הוא מתחזק, אפילו את זה הם לא הבינו. אז מה אתה רוצה שמה? שהם יבינו האם לתקוף את ליברמן או לא לתקוף את ליברמן? זה תלוי אם אתה מדבר איתם ביום ראשון או ביום שני. זה תלוי אם אתה מדבר איתם כשאחד האנשים המקורבים אליהם יש לו אינטרס. יש לו אינטרס ביחד עם ליברמן באיזשהו מקום או עם אנשי ליברמן או אם אין אינטרס באיזשהו מישור. כך זה יתנהל. לא, צריך לומר את זה שוב ושוב ושוב. כך זה יתנהל במשך 20 שנה. איווט ליברמן מסית נגד הציבור החרדי, נקודה, פעם בעצימות גבוהה ופעם בעצימות נמוכה. אבל בגלל שסחרו איתו באינטרסים, החליקו לו, סלחו לו, ויש מי שמנסה גם עכשיו לעשות את זה, וגם עכשיו אחרי הסתה להגיד, אה, ליברמן לא גרוע כמו לפיד. הבן אדם שמוכיח במעשים ש20 שנה הוא גרוע, והם ממשיכים לחסות עליו, ממשיכים לא להבין, לא את הציבור, לא את הפוליטיקה, ולא את הקהל הישראלי, לא מבינים איך לדבר בכלל, אלא הקהל בישראל.
מני, תעשה עצירה, אני אעיר לך. קודם כל, הערה ראשונה, צריך לומר שמני גרה, אני מראיין אותו בנושא הזה כמעט חצי שנה ויותר.
לאורך כל הדרך.
כל החצי שנה אומר ומביא הוכחות, הוא מביא לך גם על העשור הקודם, כשחשבנו שלירמן הוא האוהב של
ליברמן החרדים. ליברמן מסוכן.
עד כמה הוא הזיק, לדוגמה, לרבנות הראשית, לכוח של נושא הרבנות הראשית, גיור, כשרות וכותל ועוד ועוד, עד כמה ליברמן בכל מקום הזיק לנו. אבל נוח ללא מעט חרדים, וזה מני צודק, נוח ללא מעט חרדים היום, להציג את ליברמן כהאויב הטוב שלנו, שעדיף אותו על פני לפיד, בינתיים הוא גורם לשנאה. אני אומר לך, שנאה ולא סתם. תפגוש רוסי ברחוב, תפגוש מישהו שמעריך את ליברמן, הוא מסתכל עליך כאל אויב שנחת עכשיו מאיזושהי מדינה.
אני אבל רוצה...
עוד הערה שנייה האחרונה, מני זועק זועק למה החרדים לא מגיבים, מני אתה רוצה שיטה שהחרדים יגיבו? תדבר עכשיו ברדיו עד כמה שס קשורה להסכם אוסלו בגלל ליברמן, ותראה כמה שניות טובות עד שתקבל תגובה.
טוב,
זה אני... כבר מתחת לחגורה, ואני לא הולך לשם, אבל
לא,
אני מדבר
אז אני, אז אני רוצה לשאול אתכם, אני רוצה לשאול אתכם, מני, אתה ואישי...
מסחרה על הגב שלנו, כבר 20 שנה, וממשיכים לעשות את המסחרה.
אני רוצה לשאול את שניכם, תנו כאן פינת ייעוץ של חצי דקה לנציגים החרדים מה הם אמורים לעשות, והדבר השני שהייתי רוצה לדעת, זה מה ההבדל, אם אתה אומר, תשמע, יש בישראל 10-15 מנדטים, שונא חרדים, יצביעו תמיד לשונא, אז מה זה משנה לנו איפה הם חונים? חונים אצל ליברמן, חונים אצל לפיד, זה לא משנה את מפת הגושים, אנחנו רואים את זה גם...
בוודאי שזה משנה, כשהם חנו אצל לפיד, ולפיד הוא בכל מקרה אויב שלך, או בכל מקרה באופוזיציה, ואתה לא הולך לשבת איתו, אז אתה יודע איפה הגבולות גזרה מסומנות. כשליברמן הופך להיות האויב שלך, אז תשים לב מה קרה, פתאום גוש הימין וגוש השמאל מתחיל להשתוות האחד לשני, אותם מספרים.
לא, כי ליברמן לוקח את המנדטים מממשלת ימין, ולוקח אותם לאנטי חרדים, ולכן הוא לא אומר אנטי ביבי, הוא אומר אני לא רוצה לשבת עם חרדים. תמיד ככה, וזה בתכלס נגד נתניהו. השאלה הגדולה, מה אנחנו אמורים לעשות? בואו ננסה לתת פה את ההמלצה. בואו נתחיל.
הזכרת את נתניהו, אז כן. ניקח את הדוגמה מנתניהו. במשך 3 שבועות בליכוד ישבו בשקט, ולא שמענו שהם עושים כלום ולא מרימים קמפיין, וכבר התחילו לשאול שאלות מה קורה בליכוד. למה הם עושים את זה? כי בליכוד לא שולפים מהבטן. בליכוד מושיבים מכוני מחקר, ועושים בדיקות מקצועיות, ויש היום כלים מקצועיים בשביל להגיע להבנות מוחלטות, לא סקרים, כלים מקצועיים לבחון מהי דעת קהל, כלים מקצועיים לבחון איך משפיעים על דעת קהל. עם כל הכבוד שיקחו אנשי מקצוע אמיתיים שיבחנו את הדברים כמה שבועות במכוני מחקר ואז יגיעו למסקנות. לא, גם לי אין מה לשלוף תשובה מהכיס ולהגיד להם תעשו ככה ואז המשיח יבוא. זה לא
כלומר, עובד. כלומר, בוא ניתן לנתניהו לעשות את העבודה, זה גם לא, משהו.
לא, כלומר, להשקיע את הכסף שנותנים לאינטרסנטים, להשקיע את זה במכוני מחקר, במכוני בדיקה אמיתיים, בשביל לבדוק מה היא דעת הקהל בישראל,
מני, ופעם ביקשנו, להבין. מני, ביקשנו רעיונות ישימים, ישימים, לא רעיונות... כן, אישוי, לא, משהו שאפשר ליישם, נו, אתה עכשיו רוצה...
אני יוצא מנקודת הנחה שאני חושב ש... נקודת הנחה שאני חושב שגם ראשי המפלגות החרדיות הסכימו אותי, גם מנגרה, ובטח שאתה איתי. לא יודע מה קורה בסקרים, ואני לא אדבר על הסקרים בשלב הזה, אבל אנחנו רואים את הכוח, את מה שקורה בשטח. הסיכוי הסביר, כמעט של 100%, אני יכול לומר אפילו, אתה יודע, צריך הפתעה גדולה כדי שמה שאני אומר עכשיו לא יקרה, זה שהחרדים, ש"ס, קרי, יהדות התורה, נשארו עם 8, אפילו סיכוי ל9, במקרה הכי גרוע יורדים ל7 מנדטים. זה לא קשור לליברמן או לא. המסקנה השנייה היא, שאנחנו רואים אותה כבר לאורך תקופה של החודש האחרון, גם בסקרים פנימיים של המפלגות, גם בסקרים שמתפרסמים בתקשורת, שליברמן מתחזק, תרצה או לא תרצה, תגיב או לא תגיב, ליברמן מתחזק. המנדטים אלו יגיעו לליברמן. עכשיו אנחנו, במקביל לכל השתיקה שלנו החרדים, אנחנו רואים את השנאה ברחובות, אי אפשר להעלים אותה, אנחנו רואים את ההסתה שאפילו בימי טומי לפיד לא הייתה בישראל. בימי טומי לפיד לא הייתה את ההסתה של ליברמן בימים האלו. ולכן, אני לא אומר לתקוף את ליברמן כדי להחליש אותו, כי לא תצליח בין כך ובין ככה, כמו שאמר מני, כמו שאמרת אתה, זה מנדטים של שנאת חרדים שילכו אליו בכל מצב. לחרדים זה לא מזיק השנאה הזו, ואפילו אולי מלכד את החרדים יותר ומחזק אותם. אבל יש רגע שעם כל הכבוד בחברות או אי החברות, פייק חברות או פייק פרוגז, צריך להגן על לומדי התורה. צריך להגן על התורה הקדושה, צריך להגן עלינו לומדי התורה. די לביזיון הזה, ואני אומר, כן, ביזיון, מה שעושים לנו היום, ששותקים, כשברקע תוקפים אותנו כל שעה עם אמירות, כאילו אנחנו איזה חייזרים שנחתנו פה, מלא משלמי מיסים, דרך לא עושים צבא, ועד מסוים 120% בבחירות, האמירות האלו, ולא נשכח את ההשוואה למחבלי הטרור בחמאס ורצועת עזה, צריך לא להגיב כדי להחליש את ליברמן, כי לא תצליח. לא להגיב כדי לחזק את החרדים, לא תצליח. אלא לשמור על כבוד לומדי התורה הקדושה, בדיוק כמו שעשו השבוע בציונות הדתית.
אוקיי, חברים, נושא אחרון לסיום. אני חושב שנושא ליברמן הובהר. וזה כמובן המחאה שאומנם עוצמתה ירדה, אפשר לומר, אתמול הייתה איזושהי רגיעה, ואני רוצה להתייחס דווקא לגזענות, האם קיימת, כי אני גם שמעתי את דעתך מני בנושא אחר, ואני רוצה לצטט את אריה דרי, יושב ראש ש"ס, שאתמול אומר, גם אותנו לא קיבלו למוסדות חינוך, למקומות עבודה, גם אלינו התייחסו בזלזול וגזענות, קראו לנו שחורים, גם אותנו דחו, גם עלינו התנסו ועדיין מתנסים, אחי בני העדה האתיופית מניסיון, גזענות לא ממגרים באבנים, שריפות, גזענות ממגרים בעשייה, הרמת ראש ובוז לכל המתנסים. אז דעתכם על, קודם כל על המחאה, ומה הדרך לפתור אותה? אריה דרי אומר, לא הדרך להפגין באבנים וכו', כמו שראינו אתמול.
אם זו הדרך או לא, אתה יודע, ייקח מעט זמן בשביל לדעת ולראות מה השיגו בני הקהילה בעקבות אותה...
עוד הקמת ועדה, כמו של נתניהו, הנה, אתמול הוא גם כינס את הוועדה הזאת.
אני אומר, אז אם זה יסתיים בהקמת ועדות ובמריחה של זה, אז אכן מדינת ישראל תעביר את המסר בצורה ברורה, לא רק לבני הקהילה, לא רק לבני הקהילה, גם לאחרים, שלא, שבעלים...
מה אישי?
אני אומר שיש כבר התקדמות, זה לא הקמת ועדה, אלא כינוס ועדה.
כן, כינוס, זה כבר משהו מעשי, הוועדה התכנסה.
יפה, אני אבדוק, אכן, האם יהיו דברים מעשיים ממשיים, נזכיר שלמשל במחאת הקוטג' כן בוצעו שינויים משמעותיים לאחר המחאה הזאת, כלומר זו הייתה מחאה שהביאה עימה לא רק אנשים לכנסת שהתמודדו על רשות העבודה אתמול, אלא גם בפועל שינויים בכל מיני, בתקצוב ובחישוב תקצובים ובמימון מעונות ילדים וכדומה. ולכן זה יהיה המבחן בסופו של דבר, והמבחן הזה הוא מאוד רגיש, כי אם אכן יתברר שבאמצעות האלימות הזו שהוצגה ברחובות בצורה, אתה יודע, שכמעט ולא ראינו בישראל, אז זה יהיה לא פשוט עבור המדינה. ומצד שני, אם אתה לא מספק אכן מענה אמיתי לתחושות הקשות, תחושות קשות שיש בקרב בני הקהילה, הרי אין פה פתרון. הבעיה היא, אבל צריך לומר את האמת, הבעיה היא בעצם זה שכינסו לכאן, למדינת ישראל, את שבטי ישראל מכל הכיוונים, וגזענות ישנה, גזענות קיימת, לצערי, בין חלקים שונים, כמו שאישה הזכיר קודם, כבר זה מתחיל להיות גם בין רוסים לחרדים, ובין רוסים לאתיופים, ובין אשכנזים למזרחים, ובין כולם לכולם. אני מחנך את כולנו מחדש, מתחילה, ובכך שלא, שתהיה אהבת ישראל אמיתית, והלוואי ונגיע לשם.
אני אעיר לך, קודם כל, אתה שואל אם השתנה משהו בעקבות האלימות, אתה זוכר שב-2015, לפני כ-4 וחצי שנים, היו הפגנות אלימות, בערך כמו ההפגנות שראינו אתמול, כל שריפת רכבים, ניפוץ שמשות של חנויות, השחתת רכוש, אלימות, פצועים וכולי, ואחד הדברים שהציגו במחאה, יש כמה הישגים שיצאו לפועל, אבל אני מאמין, אתה יודע, אני השבוע במקרה, התגעגעתי קצת לשטח ויצאתי להפגנות של הפלג הירושלמי בירושלים אחרי חודשים ארוכים שלא הייתי שם. ומי שמבחין בהפגנות ובאירועים החדשים אצל השוטרים, אתה יודע, בחודשים האחרונים, על כל שוטר מותקן מצלמה, מותקן מצלמה שמתעדת את האירוע בזמן אמת.
כן.
זה דבר, ההחלטה הזו להתקין מצלמות על כל שוטר כדי שהוא ידע שהוא מצולם ומידה והוא משתמש באלימות מופרזת וכולי, המצלמה הזאת הותקנה בעקבות הפגנות 2015 של האתיופים. הערה ראשונה זה על הנושא הזה. הערה שנייה מני ואיתי. הציוץ של דרי אתמול על נושא האפליה. הוא אומר, גם אותנו אפלו בסמינרים, גם לנו קראו שחורים, גם עלינו התנסו ומתנסים. תגיד, היום לא מפלים אותנו בסמינרים? מה זה אפלו בלשון עבר? גם היום מפלים אותנו בסמינרים, גם היום מפלים אותנו במסעות החינוך הציבור הספרדי. צריך להניח את זה על השולחן.
וגם היום, כן. הערה אחרונה לסיום, חייבים לסיים.
הערה אחרונה לסיום, אתה אומר אם יש גזענות או לא. בציבור החרדי כלפי האתיופים. אתמול שוחחתי עם הרב הראשי של יהדות של בני העדה האתיופית בישראל, רב אשר ישמי אגב, הרב ראובן ובשת, רב חרדי, פסק אדיר לפחות לפי מה ששמעתי את הראשון לציון מדבר עליו, הוא מספר לי סיפור מהימים האחרונים, סיפור שגרם לי לבכות. ילד, בחור בן 14, מצוין, לומד גמרא, הכל, אתה יודע, תעודות מצוינות, הראש שיבה שלו, הישיבה קטנה, ממליץ עליו לכל ישיבה טובה. ואז הראש שיבה ניגש אליו ואומר לו, תשמע, ישיבות גדולות במילים כאלו אחרות, לא רוצה אותך כי אתה אתיופי. ואומר הרב אבשת, זה בא אליי בוכה. אומר לי הרב, הנה אני יודע ללמוד התעודות, הרבנים שלי, כולם ממליצים עליי, אבל אני שחור, מה אני אמור לעשות? אז אני אומר לך, ראש ישיבה כזה, אני לא מבין בחשבונות שמיים, אני לא מבין בעולם הבא, לא מבין בגן עדן, אבל ראש ישיבה כזה שככה משפיל בחור, מצוין, רק בגלל שהוא שחור, אני מעריך שהעולם הבא של הילד הזה הרבה יותר גדול משלו.
חד משמעית.
ואני מעריך שאתה לא תמצא הקלטה של ראש הישיבה שאומר את זה שהוא לא קיבל אותו
בגלל שהוא שחור. ברור, גם הם חכמים כי הם מפחדים מהתקשורת, לא מבורא עולם.
אוקיי, השאלה אם הוא אמר את זה.
כן, זה באמת צריך לבדוק, אבל אם אכן זה היה, זה דבר חמור. טוב, חברים, מישהי כהן, מני גרה, תודה רבה לשניכם, בוקר טוב.
חודש טוב, שבוע טוב.
עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לניצב בדימוס יעקב בורובסקי.
בוקר טוב לכם.
ואתה היית בתפקידך ראש המחוז הצפוני במשטרה, מכיר את השטח, ורואה גם כמובן, כמו כולנו, את המחאה, והמחאה שיצאה משליטה, ראוי לציין, ואתמול ככה, איכשהו נרגע, והייתי רוצה לשאול אותך קודם כל, האם המשטרה, לפי דעתך, פעלה כראוי, שנתנה למחאה הזאת להשתולל, ככה, אתה יודע, אולי אפילו כדי להשיג דברים בדעת הקהל, כי אנחנו רואים שאפילו בסקרים, ירדה התמיכה בצורה משמעותית במפגינים הללו.
אז תראה, השאלה שצריכה לעמוד בפני מפקד משטרה היא לא הסקרים ולא דעת הקהל, אלא איך הוא מסיים את היום ללא נפגעים נוספים. כאשר יש לך מחאה ספונטנית, אמיתית, כואבת, ואתה מחליט להיכנס בכוח, יש לך התנגשות של שני ערכים. הערך העליון, הראשון, שמחייב את המשטרה, גם על פי המוסר, אבל גם על פי החוק, הוא קדושת החיים. הערך השני של השוטר הוא שלטון החוק. כשהערכים האלה מתנגשים, קדושת החיים גוברת על שלטון החוק. ולכן, אם מפקד משטרה סבור, שכדי שהוא ימלא את שלטון החוק, הוא צריך לאמת בעין שוטרים עם מפגינים מתוסכלים, והפינוי חייב להיות בכוח, וכוח יכול לגלוש עד כדי סכנת חיים, והנה אנחנו שוב מגיעים למצבים בעייתיים, עדיף לסגור את הצירים, אבל
כלומר, עדיף להשאיר את זה ככה, להשאיר את המחאה. אבל השאלה, אני חושב,
אבל דקה אחרי, בלילה, היה צריך לבצע מעצרים של כל מי שהפר את החוק, לא ברמה של השתתפות בהפגנה, אלא אלימות, ביזוי, ניפוץ שמשות, לרקוד על גג מכונית. כל אלה היו צריכים להיות מובאים לבית המשפט, כי כבר פה הערך השני נכנס לתפקיד.
וזו בדיוק השאלה, והייתי רוצה לשאול אותך, יש מצד אחד את, אתה יודע, הדמוקרטיה, זכות המחאה של כל אחד, ובצד הזה נמצא למשל מפקד מחוז מרכז במשטרה דוד ביטן, שאומר, אנחנו לא נפנה אם אין אלימות או דברים מהסוג הזה, שיפגינו. מהצד השני, הסדר הציבורי, אתה יודע, אנשים בסופו של דבר ישבו שם שעות על גבי שעות בשטח, ו... אז אתה מדבר על המעצרים לאחר מכן, כי אני לא רוצה להכניס את השוטרים, או גם אולי את המפגינים שיהיו מולם, למצב של אלימות. אבל אז נשאיר אותם כך?
לא, שני דברים. אתה לקחת מהדברים שאמרתי את הצד הזה נכון. קודם כל, אין למפקד מחוז מרכז, זה לא דוד ביגטאי, זה גדי ישד, אין לו סמכות להגיד שמחאה על צירים היא לגיטימית. זו טעות גדולה, ואני מקווה שהוא יחזור בו. מדוע? משום שהכביש איננו מקום מותר למחאה. חופש התנועה, אגב, הוא לא פחות חשוב מדברים אחרים. לכן מפקד משטרה שאומר מחאה על ציר היא לגיטימית, טועה. ב', וזה לב העניין, מתי מפקד משטרה יכול להסכים לסגירת הציר, בדיוק כמו שאמרתי קודם, שהסיטואציה שהוא צריך לשקול היא בין לסכן אנשים לבין לאפשר פעולה אחרת. אחד, זה לא לגיטימי. הפגנות כאלה על כבישים אסורות. כל מי שחוסם צירים מפר חוק, ולא חס וחלילה אסור לתת לזה לגיטימציה. הדבר השני בהקשר הזה הוא האמצעי. אם אין לך כוח והוא גם אמר ברעיון, אני הקשבתי לרעיון, אם אין לך כוח, היו לו עשרות שוטרים, אז מה מצופה ממנו? שהוא יפזר הפגנה בנשק?
כלומר, אין לו כוח לפזר את ההפגנה מבחינת כוח אדם.
ברור. לכן יש לו ראש על הכתפיים, ולכן יש לו דרגות, ויש לו סמכות, והוא זה שצריך להפעיל את שיקול הדעת, ואנחנו, אני, אתה, צריכים לסמוך עליו במאת אחוזים שהשיקול שלו הוא שיקול מקצועי. כשהוא לא יכול לסגור, הוא לא יכול, סליחה, לפנות צומת עם מעט כוח, הוא כן יכול. אם הוא מתחיל לראות ולקטול אנשים, זה אפשרי, וזה אנחנו רוצים להגיע. לכן שיקול הדעת צריך להיות אמונה בזה שמפקדי המשטרה הם אנשים מיומנים, ואם הם טועים הם צריכים לדעת לתקן טעות ולא להגיד שיש לגיטימציה. אין לגיטימציה. במקרה הזה אני לא בטוח שהייתה טעות מבצעית בחסימה. אין לך כוח, אתה נמצא מול המון זועם, אתה מבין שזה יכול להיגמר רק באבדות בנפש, אז תזכור, אבל בלילה תבצע מעצרים כנגד מפרי החוק, כשלטון החוק.
הייתי רוצה לשאול אותך עוד שאלה לגבי זהות המגזר המפגין, האם יש לה גם איזושהי השפעה, האם מדובר בערבים, חרדים או אתיופים?
תראה, אני משיב על זה לאחרונה בצורה מאוד פשוטה, באופן פורמלי לא, אבל אנחנו לא אנשים של פורמליסטיקה. מה, בתת מודע זה לא נכון להגיד שמיעוטים במדינת ישראל, אנחנו ברדיו כל חי, אז חרדים, ערבים, אתיופים, כשהרוסים הגיעו לארץ, הרוסים סובלים בתת מודע, אני לא רוצה להגיד גזענות, אבל דעות קדומות בוודאי.
טוב, ניצב בדימוס יעקב בורובסקי, האמת שאלה לסיום, אתה מכיר קצת את הסיפור עם השוטר שירה? תחנת כן. זבולון? האם יכול להיות ש... הרי בסופו של דבר על זה פורסת המחאה, וכביכול בכל פעם מגיע בן אדם, והם טוענים, הגיע לפה בן אדם, ובסיטואציה הזאת, ממש לסיום, כי אומרים לי שאנחנו כבר צריכים לצאת לפרסומות, האם יכולה להיות סיטואציה שמגיע בן אדם, והסיפור שהוא נתן, הגרסה שהשוטר נתן, לא נכונה, או שאפשר באמת לסמוך על אותה גרסה שהיום מופיעה בחקירתו, בחקירה במחש של האירוע, שהוא בכלל ירה לכיוון הרצפה, הכדור הזה ניתז, כלומר לא היה פה איזשהו ירי רשלני או כוונה להרוג את אותו אדם, ובכך למעשה גם להרגיע את המחאה, כי לא מדובר פה באיזשהו מעשה שהשוטר אשם בו.
לא, אז תראה, גם בדברים שאתה תיארת, יש עבירה. אין ירי רשלני. יש ירי מוצדק או לא מוצדק. הירי מול מפגין הוא אף פעם לא מוצדק. הירי מול אדם שמיידה כלפיך האבן לא מוצדק. עכשיו תשאל, איך ייתכן? משום שאתה יורה רק כאשר נשקפת נגדך סכנת חיים ממשית. כשזורקים אליך אבן, אתה יודע מה מצופה ממך? אני הולך להגיד את זה בהקצנה.
לברוח.
לברוח ולצלם את מי שזרק עליך את האבן. זה הכל. שימוש בנשק אסור. למה? כי באמת כשאתה משתמש בנשק, ואתה לא מתכוון לפגוע, אז נטז יכול לפגוע. עצם זה שאתה משתמש בנשק חי, זה גורם להסלמה. עכשיו, כשאמרתי את כל זה, זה עדיין לא אומר, כן? שהשוטר חלילה התכוון לפגוע. זאת כבר שאלה משפטית. שאלה משפטית מה רמת המודעות, אבל רשלנות בוודאי הייתה פה. אסור לראות, כי זה גרם מוות ברשלנות, אדם נהרג.
ניצב בדימוס יעקב בורובסקי, ראש המחוז הצפוני במשטרה, תודה רבה לך. בוקר טוב.
תודה לכם.
פרסומות מיד חוזרים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
חיוך גדול. איזה חיוך יפה. רואים שהיית אצל דוקטור מלמן.
מבצע חסר תקדים במרפאות מלמן. ישור שיניים במחיר שאסור לפרסם. התקשרו עכשיו לדוקטור מלמן. סניף ירושלים 077-249-6203 וסניף מודיעין עילית 053-212-342. דוקטור מלמן, בא לי לחייך.
הבחירות לכנסת ה-22 קרבות. כדי שתוכלו להצביע במקום מגוריכם, זה הזמן לוודא כי הכתובת שלכם מעודכנת בפנקס הבוחרים. לבירור, חייגו חינם 1-800-222-290 או שלחו את מספר הזהות שלכם, כולל ספרת הביקורת ותאריך הנפקת תעודת הזהות במסרון, למספר 050-808-5500. כתובתכם אינה נכונה? תוכלו לעדכן אותה עד ל-25 ביולי, כ"ב בתמוז התשע"ט, באתר רשות האוכלוסין וההגירה. מוגש מטעם משרד הפנים.
חלות לשבת יש לכם? ומזגן אלקטרה המאושר לשימוש בשבת על ידי בדץ מהדרין יש לכם? פנו עוד היום למתקינים או לחנויות החשמל המורשות ודרשו מזגן אלקטרה בחשות בדץ מהדרין ללא חשש חילול שבת. שבת שלום מאלקטרה.
דלתות פנטור מציגה קולקציית קלאסיק החל ב-1185 שקלים, כפוף לתקנון.
דלתות פנטור, סימן שלא התפשרתם.
אם אין בונו מעשים זוכרו ישנה חברו,
זוכרה ישנה חברון. זקוק לישועה? להצלחה? לבריאות ופרנסה? מגן האלף, רק אלף שמות בלבד, יזכו להיכלל בתפילה נדירה על קברי אבותינו הקדושים במערת המכפלה שבחברון, מפי מרן פוסק עדת תימן הגאון הצדיק רבי יצחק רצה בשליטה, אשר יעתיר בתפילה מיוחדת להצלחתך ולהצלחת כל התורמים למוסדות יד מהריץ. מסירת שמות ובקשות לתפילה בכוכבית 8360, כוכבית 8360. בכוח תפילת הצדיק נזכה לישועה שלמה בעזרת השם.
שקל, יש מזגן הלילה. טופ אינברטר וי-פיי, המזגן הכי חסכוני בחשמל שיצרנו, רק שקל אחד ללילה שלם. בקיץ הישראלי רק טורנדו.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים,
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש, כבר על האש. שמוטקין 8, ראשון לציון, בחשבות בדץ בית יוסף.
באירועים, יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל של השנה, מחירים חג פעמיים בכל מחלקות הריהוט.
רהיטי קיבוץ השלושה.
כולם לחייך?
גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
הסילונית של דוקטור בני כהן, מפיק הסילון, היחיד שהוכח מחקרית שמרפא דלקות חניכיים ושומר על בריאות הפה. להשיג בבתי המרקחת הפרטיים, בקופות החולים וברשתות הפארם. היזהרו מחיקויים. לפרטים חייגו 03-616-2229.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
שבנו עליכם ועכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לחבר הכנסת לשעבר נחמן שי.
בוקר טוב איתי, בוקר טוב.
מפלגת העבודה. הייתי רוצה לשאול אותך קודם כל מה התגובה לניצחונו של אמיר פרץ, האם ציפית למשהו אחר?
אז הצטיתי, אני עבדתי חודשים בשביל זה, אני לא מדבר.
אז אתה מרוצה מאוד.
ברור, אני תמכתי באמיר בפעם הקודמת, לצערי הרב הוא לא נבחר, זאת טעות שלא אני מצטער עליה, אלא...
זה לא נבחר מספר פעמים, כן, לא רק בפעם האחרונה.
לאט לאט, בפעם הקודמת הוא הפסיד, עכשיו אני הייתי, וזו הייתה טעות שעלתה למפלגת העבודה ולמחנה הציוני גם בפירוק שלו, וגם בהפסד של, אני מניח, בין 10 ל-15 מנדטים, עכשיו אני לא יודע אם הוא יצליח להחזיר את כולם, אבל לפחות חלק מהם הוא יוכל להחזיר.
כלומר, הניצחון של אמיר פרץ יכול להביא את מפלגת העבודה למקום גבוה, או רק למקום טוב יותר, כי המקום שהיא נמצאת בו היום הוא ממילא מקום, אתה יודע.
אני לא יודע. תראה, להגיע משישה מנדטים לשישה עשר מנדטים, זה סיפור גדול. היו דברים כאלה בהיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל, אני מכיר אותם, אבל זה קשה ביותר. אבל אפשר להתקדם. אמיר הציב יעד של 15 מנדטים, זה בסדר גמור. יהיה קשה, יהיה קשה. יש מפלגה חדשה בשם כחול לבן שבדיוק נקלה את הניהול הקשה של מפלגת העבודה במחנה הציוני.
וזו השאלה, הרי לכאורה, מפלגת כחול לבן, מפלגה עם כוכבים חדשים, אתה יודע, ואין שם פריימרי, זה דברים שיכולים להקשות על זה, אומרים, אוקיי, אתה כוכב, יאללה, בוא, אתה רוצה לבוא, שים, אתה מביא עוד שתי קולות, תבוא. עכשיו, אתם מפלגה שהיא אומנם ותיקה מאוד מאוד, הם קהל שהיה גם נאמן לה במשך המון שנים, והיום הקהל הזה לא חונה במפלגת העבודה, והשאלה עד כמה אתם יכולים היום לעשות שינוי ולהיות אטרקטיביים אקטיביים יותר על מנת לגרוף את אהדת הציבור שתביא מנדטים.
קודם כל אני מאמין שהמנדטים האלה לא עבודים, אפשר להחזיר אותם, לפחות את חלקם, אם נציב רשימה טובה. יש לנו רשימה טובה, יש לנו חברי כנסת טובים, ואפשר לשכנע את הציבור, הם יותר טובים בטח בכחול לבן, יותר מנוסים, ויש להם מאחוריהם עשייה פרלמנטרית.
אז מה, הבעיה בקמפיין? הרי אתם נמצאים כבר עם אותם חברים, התמודדתם בכנסת ל-21, זה לא משהו, אתה יודע.
אני חושב שהייתה חסרה מנהיגות, הייתה חסרה בהירות, הייתה חסרה העברת המסרים בצורה חדה ומשכנעת. היו הרבה, קמפיין כושל. תשמע, לכל הדברים האלה יש רק מדד אחד, התוצאה הסופית.
נכון.
אם מפלגת העבודה הגיעה מ-24 ל-6 למקום הכי נמוך בהיסטוריה שלה, אז ברור שזה היה קמפיין כושל שצריך ללמוד ממנו. אני מקווה שילמדו ממנו ונוכל לעשות משהו יותר טוב בסיבוב הבא.
טוב, הייתי רוצה לשאול אותך לגבי ייחודים.
כן.
מדובר על כך שאם היו מנצחים אחרים, כמו למשל יציק שמולי או אחרים, הם כבר היו במסע ומתן עם אהוד ברק, אודות חיבורים.
נו, אני... מה קרה? תראה, אהוד ברק עשה כיפה אדומה לחברים הצעירים שלנו, אז זאב חיכה מעבר לדלת, עשה קולות של שפן, וחשב שיפתחו לו את הדלת. אז לא פתחו לו את הדלת. המתפקדים של מפלגת העבודה אמרו שקודם כל צריך לבנות את המפלגה, ואז ורק אז אפשר להתחיל לחשוב על התחברויות. אנחנו לא רוצים שימכרו אותנו במחירת סוף העונה, במחירת חיסול. אנחנו לא עומדים לחיסול.
בקיצור, העובדה שמגיע כאן אהוד ברק שוב ועושה מסיבות עיתונאים, לא אומרת שאנחנו צריכים לקבל אותו אלינו ולתת לו את ה...
ברור שלא, מה קרה? אם אהוד ברק רצה להתמודד על רשות העבודה, למה לא להתמודד? למה הוא לא התמודד? לפני יומיים היה קמפיין.
בפריימריז, כמו כולם, אין הנחות.
כן, 12 שעות, אני השתזפתי בשמש של הקלפי של מבשרת, עמדתי ושכנעתי אדם אחרי אדם. אז למה אהוד ברק לא היה שם? אם הוא רוצה להיות ראש, מה זה, תבחרו את שמולי ותקבלו את ברק? מה זה הטריקים האלה? יכול להתייצב בפני 60 אלף המתפקדים שלנו ולהגיד, אני רוצה להיבחר לרשות המפלגה. בבקשה. אז להתמודד. אבל לנצל את זה שיש למה אנשים צעירים אולי שהם חפשים איזשהו, אני לא בטוח שהם היו באים כל כך, אבל לא חשוב שהם חפשים את זה, כאילו, הם אב, בוגר, שטויות.
טוב.
אני חושב שאמיר יכול לתת את הדברים האלה, ואני חושב ששני הצעירים, כבר כך צעירים, בואו לא נתרגש מזה, הם מוכשרים מאוד, גם שמולי, גם סתיו, יישארו ויבילו את המפלגה יחד איתו, ויחד עם אותו אחרים. ונקבל עכשיו קצת כמו שצריך במדינת ישראל, אידיאולוגית, מלאת חיים ותוססת.
אגב, אפרופו ברק, חיבור עם מרץ, זה כן משהו אפשרי, או שאתה עדיין, למיטב זיכרוני, אתה לא היית חובב הייחוד הזה?
לא, אני חשבתי אולי שברגע החודשה הכי נמוך שלנו אפשר היה לדבר על זה, אני כן חשבתי, אבל אני אומר, רגע, בואו לא נזדרז, גם נבדוק בסקרים, גם נבדוק מה ללוח הרוחות בתוך המפלגה, ואז נראה לאן הולכים. עוד פעם, צריך סבלנות, יש כרגע יושב ראש חדש, וצריך לתת לו הזדמנות.
טוב, מה הסיכוי שתחזור לכנסת הקרובה?
כמו הסיכוי שלך לטוס לירח.
טוב, אתה אומר, המיקום הוא די רחוק.
לא, אני התחלתי, היה עיוות מוחלט אצל אבי גבאי של תוצאות הבחירות. תראה, איתי, אני יצאתי עשירי בפריימריז שלנו. זה יפה, לא?
עשירי בפריימריז ו-24 בשקלול, לא?
ברשימה. כן. זה בסדר?
הזוי לחלוטין.
כן. 15 חברים שלי מעליי שקיבלו פחות ממני. המתמודד מעליי ממש, אני קיבלתי 13,500 קולות, הוא קיבל 1,400, הוא לפניי. אז היה שם מעשה בעיניי מחפיר של חלוקה לכל מיני צורות ואופנים. זה לא הפריע לי לבוא ולעזור למפלגת העבודה, כי אני חושב שאני מאמין בה. אז אנחנו עכשיו זזנו קדימה, כי עזבו כמה חברים, אבל אני לא רואה ש...
כן, זה לא משהו משמעותי.
נמצא את מקומי בחיים.
אנחנו לא דואגים, אבל בכל אופן מאחלים בהצלחה. חבר הכנסת לשעבר נחמן שי, תודה רבה לך, בוקר טוב.
בוקר טוב לך, איתי.
פרסומות מיד חוזרים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
היי, כאן דודי אל גרבלי מהיישוב יד בנימין. כשהתקשרתי למוקד של רימון, הבנתי שאני יכול להתקין את ההגנה החדשה על המכשירים שצריך. היום המשפחה שלנו מוגנת, בסינון מהיר ואיכותי.
עכשיו באינטרנט רימון, מצטרפים להגנה של הדור הבא, ואם לא תהיו מרוצים, נחזיר לכם את הכסף. להצטרפות חייגו עכשיו, 1-800-222-234, כפוף לתקנון.
בוגרת י' ב', יש לנו תוכנית חווייתית בשבילך. ביום שלישי, י' ג' בתמוז, נפגוש את מיכל לויטין וצוות קמפוס לוסטיג במפגש בוקר חווייתי, עם הרבה הומור וטיפים מקצועיים שיעזרו לך בהמשך דרכך. רשמי עכשיו, כוכבית 3118. כוכבית 3118. מומלץ לבוא בליווי מהות. בוגרת קמפוס לוסטיג מקבלת תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב ומשתלבת בעבודה המביאה פרנסה בכבוד. קמפוס לוסטיג. קמפוס לוסטיג. לפרנס בכבוד, בית של תורה. כוכבית 3118.
הורים וילדים, גם השנה משרד החינוך איתכם בחופשת הקיץ. אתם מוזמנים להנות מהתוכנית קיץ אחר שמוביל משרד החינוך. מגוון עצום של פעילויות לילדים ולנוער בכל רחבי הארץ. בתי ספר של החופש הגדול ומגוון נוסף של קייטנות. פרטים באתר משרד החינוך.
איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים מעוצבים במחירים שיעשו לכם טוב. מלמד בסיוון עד י"ט בתמוז, 3 עד 22 ביולי. בואו לקחת הביתה וליהנות עוד באותו היום. איקאה, באר שבע, קריית אתא, ראשון לציון ונתניה.
עכשיו ברימון, מצטרפים למשפחות המגנות על עצמן ברשת ומקבלים חודש התנסות במתנה. חייגו עכשיו, 1-800-222-234, כפוף לתקנון.
נצלו את שבוע הספר ובואו לרכוש את ספרי מכון ירושלים במבצעים מיוחדים. ירושלים שמגר סנטר כיכר בלז, בני ברק רחוב ירושלים 10. מוקד ההזמנות 03-676-5382. מכון ירושלים.
שלום לכל המאזינים. הידעתם שניתן להכניס את כל ההלוואות שלקחתם לאורך השנים לתוך המשכנתא שלכם? לפרוס לתשלומים יותר קטנים? לקצר את מועד הסיום שלה? אור משכנתאות חוסכת בממוצע לכל משפחה מעל 200 אלף שח במשכנתא והורדת החזר חודשי של אלפי שקלים בהתחייבות. תנו למומחים של אור משכנתאות לעשות לכם סדר במשכנתא. הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות. חייגו עכשיו לאור משכנתאות ותבדקו מה מצבכם. כוכבית 5589. כוכבית 5589 או למספר 0722-721-510.
אפשר להפסיק לחפש מסעדת ליטוב, גם מסעדת בשרים מפנקת וגם בהשגחת בדץ העדה החרדית. בואו לסעוד את לבכם במסעדת הבשרים החדשה של מלון ליטוב ברחוב הנביאים 43 מרכז העיר ירושלים, 02-535-3824. טעים, נעים וטוב במסעדת הבשרים ליטוב, 02-535-3824.
קובי הדברות, שלום.
היי קובי, אני רוצה לתאם איתך הדברה, ולפני כן חשוב לי לוודא ש...
יש לך רישיון.
שאתה משתמש
רק בחומרי הדברה מאושרים.
ושאתה עובד על
חוק המדגרים מחדש.
אני מבינה שהרבה שואלים אותך את זה.
מרגע שהתשדיר עלה, כל הזמן.
מצוין, כי הדברה זה לא משחק. בעת ההזמנה, ודאו שלמדביר שלכם יש רישיון מהמשרד להגנת הסביבה. להמלצות נוספות להדברה בטוחה בבית, היכנסו לאתר סביבה.gov.il.
תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב, בתבונה. מעוניינת? הגעת למקום הנכון. תבונה, לימודי תואר לבנות. מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג. מגוון רחב ומותאם של מסלולים. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב, בשילוב לימודי קודש והווי חברתי. לפרטים והרשמה, כוכבית 3463. תבונה, כוכבית 3463.
מצטרפים למסלול הקיץ של מי עדן ומקבלים 3 אקדמאים מינרלים טבעיים ותאימים ב-49 שקלים לחודש ללא התחייבות. מי עדן, כוכבית 2929. למצטרפים למסלול שבמבצע למשך 3 חודשים ללא התחייבות, כפוף לתקנון.
וואלה, באמת טעים. מרגיע.
המסלול מוכן. אין צורך במכינה. האוניברסיטה הפתוחה. תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה תוכלו להתחיל מיד בלימודי התואר, מבלי לבזבז זמן על לימודי מכינה, השלמת בגרויות או מבחן פסיכומטרי. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
האמא אומרת שדני לא מצליח להירדם בלילה. המורה טוען שהוא לא מרוכז בשיעורים. זו לא עוד פרסומת. הילד הזה רעב. עזרו לנו להכניס את דני ועוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם הם יקבלו ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת. בעזרת תרומתכם, עוד ילד לא ישן רעב. חייגו עכשיו והכניסו ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי.
ועכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לכתבנו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר.
בוקר אור לך.
אז נתניהו מבקר אתמול בדרום, יחד עם מפקדי הצבא, ודיון קבינט, וכו' וכו' וכו'. ואני רוצה לשאול אותך, קובי, איפה ההרתעה של מדינת ישראל? הוא מדבר על כך שהוא רוצה להשיב את הרגיעה, בינתיים ממשיכים באפיפונים, בכל הטרור, אתה יודע, שהוא מדגדג אותך כל פעם, כאילו בקטנה, לא נכון. טילים ולא דברים זה, אבל עדיין גורם לנזקים משמעותיים בצד הישראלי.
תשמע, אני מניח שמה שיודעים חברי הקבינט, או בייחוד חברי המתכ"ל, או בייחוד מה שעומד, מי שעומד בראשו של המתכ"ל, ראש המטה הכללי, כוכבי, הם מסתכלים על כל התמונה כולה ועל כל המרחב וכולו. כמו שאתה יודע, דיברנו לא אחת ולא שתיים על כל המרחב הצפוני ועל כל המרחב האיראני, שהוא בליבת השיח היום. וכאשר מסתכלים על כל התמונה הזאת, וכאשר אתה נמצא בשיח מאוד קרוב, צפוף, הדוק, גם עם האמריקנים, גם עם הרוסים, ערך השיחה שקיימנו השבוע כאן בכל חי בעקבות התקיפה המיוחסת לישראל בסוריה, ועל כל המשמעות בכך, אז מדינת ישראל מקבלת את הבקשות, את ההבנות מצד המצרים, שמקבלים את האיתותים שלהם מצד האמריקנים, לא לפעול בצורה מסיבית ולא לשבור את הכלים לחלוטין, כדי לא לקלקל מה שנקרא בכל המרחב הצפוני הגדול והנרחב הזה. יחד עם כך, תשמע, לצבא יש תוכניות. מהיום הראשון שכוכבי נכנס לתפקידו, הוא שם לעצמו את הדגש, את המרחב שלו של רצועת עזה. הוא גם מכיר את זה, כי הוא היה גם מפקד אוגדת עזה. אז להגיד שאי אפשר היום...
מה זה זה שראש הממשלה אומר להם להיערך לצהל, להיערך למבצע? זה משהו שנועד להביע הרתעה, או שיש לנו איזשהו סיכוי למבצע רחב?
בראש ובראשונה זה בא להרתיע. בא לומר, תשמע, אדון עניה, תשמע, אדון משל, תשמע, אדון כל אחד ואחד מהמכובדים שם כביכול, המחבלים רבי המרצחים הללו, יש לנו תוכניות. אז נכון שלחמאס אין היום שם עניין לחמם את הגזרה הזאת, ואין לו שום עניין לייצר שם פעילות חבלנית. ועצם העובדה שאתה רואה שברגע שהם מחליטים, אז הם יודעים לשמור היטב היטב על הבלונים, ואתמול ושלשום, ולמעשה בשלושת הימים האחרונים לא שוגר אפילו בלון צבירה אחד, דבר שבנורמלי, לא שצריך להתגאות בכלל, זה החיים הנורמליים. אז ההרצאה עשתה את שלה, וגם ההבנות הישראליות, עכשיו הולכים לשלב השני, נמצאים בין משחק של פינג פונג כזה, או קורדיון כזה, פעמים פותחים פה, הם סוגרים, פעמים פותחים את המעברים, פעמים מכנסת דלק. המציאות שם בשטח עכשיו יחסית רגועה, תוך כדי כך שנמצאים בתהליך של הבנות לקראת רגיעה, הצבא חייב גם להתאמן, וזהו למעשה המסר המרכזי של נתניהו, אנחנו מוכנים גם לאימון צבאי, וזה נכון, בלי שום קשר להצהרות. ההצהרה אתמול היא הצהרה להרתיע, אבל לצה"ל יש את כל התוכניות ואת כל המוכנות, כדי לפעול שם במרחב הזה של...
טוב, קובי, בוא נעבור ברשותך לגדה. עדיין חמאס נמצא כאן גם בעניין, ואני מדבר על כך שמדינת ישראל, כוחות הביטחון, חושפים ארגון ניסיונות לבסס תשתית טרור גם בגדה, וגם להכניס אותם לתוך ישראל. עד כמה הדבר הזה באמת, אתה יודע, רציני, שאנשים שבאמת יכלו לבצע פיגועים, או אתה יודע, שזה משהו שנועד להראות, אנחנו עדיין עובדים בשטח.
כן, אז תשמע, אתמול חושב שירות הביטחון הכללי סיפור מאוד צורם מבחינת המערכת של החמאס, וכמה הבנה ישראלית וכמה התחשבות ישראלית היא רבה. החמאס מגייס בחצי שנה האחרונה, כבר בחודש, באמצע חודש אוקטובר, נובמבר בשנה שעברה, מחבל שהם אומרים לו בוא תתחזה לחולה סרטן, מחלות קשות, אנחנו ניתן לך אישורים רפואיים מתאימים, תצא דרך מעבר ארז לקבל כביכול לטיפולים הומניטריים בחברון, בבית החולים חברון, שם תייסד תאים של החמאס ושם תלמד אותם איך לבנות ולייצר חומרי חבלה לסוגיהם השונים. וכך אכן קורה, במשך כשלושה חודשים, האיש מקבל כל מיני טיפולים, הולכים לרופא מומחה שם, רופאה מומחה בעזה, נותנת לו את כל האישורים המתאימים, וכל הבקשות האלה מוגשות למערכת הביטחון, כדי שהוא יצא מרצועת עזה, דרך מעבר ארז בצורה הכי רצינית שיש, רשמית. אלא שבצהל יש כאלה שמבינים את הדברים האלה, לא יודעים בדיוק מי חולה ומי שלא חולה, באמן ובשבק יודעים להבחן היטב, בייחוד אחרי פרס ביטחון ישראל שקיבלו השבוע בדיוק על חלק מהדברים הללו, ואז כאשר הוא יוצא מן המעבר, הם מתחיל מעקב אחריו. ואז הם מגלים שמקום ללכת לבית החולים בחברון, הוא מתחיל להיפגש עם כל מיני אנשים בחברון, עוקבים אחריו, ובאמצע החודש הקודם, סוף סוף שמים את ידם הרשמית והחוקית עליו, הוא נמצא במעצר, דבר שמלמד עד כמה כל הרעיון הזה, וכמה כל הרצון הזה כביכול לשדר, שאתם לא נותנים לנו לייצר, בתי חולים ובתי רפואה מבחינתנו, כי יש לנו אנשים חולים.
כן, הדבר הזה בעצם משמש גם את גורמי הטרור. עכשיו, זה מה שאתה סיפרת, זה אירוע אחד, נכון? היו עוד מספר אירועים.
נכון, אבל זה האירוע הגדול והמשמעותי בתקופה האחרונה, שהוא גם, לא רק שהוא יצא מרצועת עזה כדי לקבל כביכול טיפול, אלא כל מטרתו הייתה לייסד שם תאי טרור, שם, זה ביהודה ושומרון, תאי טרור, תאי חמאס, שכל מטרתם הייתה ללמד אנשי חמאס ואנשים נוספים שם ומחבלים נוספים שם כיצד להשתמש ולבנות ולייצר חומרי חבלה, מטעני חבלה, כדי לרצוח יהודים.
אוקיי, שאלה לסיום. הייתי רוצה בקצרה, האם הערכות המודיעין של צה"ל הם שבאמת יצליחו? כי אתה יודע, אם תפסו אחד או שניים, כמו שפורסם אתמול, האם יש כאלו תאי טרור שכן פועלים באזור הגדה?
תראה, אפשר, אני השבוע שוחחתי גם עם בשולי הוועידה שהייתה, היה בכנס הרצליה, בשולי הדברים האלה, אתה משוחח עם כל מיני גורמים ביטחוניים, ובראשם גם ראש האגף שממונה על יהודה ושומרון, והוא מדבר על כך שישנם תאים רדומים שם.
אז כלומר, ישנם תאים שנמצאים
שם. נכון, ויחד עם כל זה, חצי מילה האחרונה, עדיין התפסו במהלך השנה האחרונה 500 מחבלים, שכל תכניתם הייתה לבצע פיגועי רצח כנגד יהודים.
ברוך השם, שיתפסו את כולם. קובי פינקר, כתבנו לצבא וביטחון, תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה, שבת שלום.
אנחנו מסיימים שעה ראשונה של מהדורת הבוקר, סוף השבוע כאן ברדיו כוחי, נהיה כאן כמובן בשעה הבאה, אתם מוזמנים להישאר איתנו. פרסומות חדשות מיד חוזרים. כוחי תמיד איתי,
למי מאיתנו אין מינוס בחשבון העובר ושב? ולמי מאיתנו אין הלוואה חוץ מהמשכנתא שאנו משלמים עליה כל חודש, והבנקים הרי דורשים שנעמוד בתוך המסגרות שלנו, ואין ברירה, אז לוקחים עוד הלוואה לסגירת המינוס, ועוד תשלומים כי המקרר התקלקל או המזגן, וחייבים להחליף אותם. מאזינים יקרים, כננת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות מקבוצת אהרוני גרופ. ואני חייבת לומר, כי השליחות שלי בעולם היא לדאוג לכם מאזינים לשקט כלכלי ולעזרה בהקטנת החזרים החודשיים. ואיך אנחנו עושים זאת? יש לכם נכס? יש לכם משכנתא? אנחנו ראשית בודקים ללא עלות וללא התחייבות את המסלולים והריביות שאתם משלמים לבנקים. במקביל, אנו בונים לכם תוכנית כלכלית שמכניסה את כל ההתחייבויות שלכם לתוך המשכנתא ופורסים הכל לתקופה ולהחזר חודשי שמתאים לכם ולא לבנק, כך שתוכלו לשלם את ההתחייבויות שלכם בכבוד ולא בלחץ וללא בקשות של עזרה ממשפחה בכל חודש. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 וכבר תתחילו לחסוך. כוכבית 5589.
או למספר 07-227-21510.
או משכנתאות.
שלום, כאן רז פינטו מקריית יערים. אני עובד הרבה מהבית, ולכן הייתי מוכרח למצוא סינון טוב שיאפשר לי להתחבר מרחוק לעבודה ללא תקלות. אנחנו גולשים עם ספק האינטרנט החדש של רימון, והאמת שאנחנו ממש מרוצים.
עכשיו ברימון, מצטרפים למשפחות המגנות על עצמן ברשת ומקבלים חודש התנסות במתנה. חייגו עכשיו, 1-800-222-234, כפוף לתקנון.
מרכז כוח התודעה מזמין אתכם להצטרף לקורס המאמנים הקרוב בשיטה המשולבת של אליהו שירי להתפתחות אישית. הצטרפו לקורס שהוכח במעבדת החיים ככזה שיעלה את מעמדכם החברתי, הכלכלי והמשפחתי. ועכשיו חדש, הקורס מגיע עד אליכם, לבאר שבע, לירושלים, לחיפה ולבני ברק. בסיום הקורס תינתן תעודת הסמכה למאמנים. לבירור ולהרשמה 0722-722-777 0722-722-777
77. אווירת שבת מתחילה בווייטפיש של אושן גורמה. ווייטפיש של אושן גורמה בהשגחת הבדץ העדה החרדית, במרקם מיוחד ומתכון מנצח, להשיג בחנויות המובחרות.
עכשיו ברימון, מצטרפים למשפחות המגנות על עצמן ברשת ומקבלים חודש התנסות במתנה. חייגו עכשיו, 1-800-222-234, כפוף לתקנון.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-400-417, מורשת איתן.
הבחירות לכנסת ה-22 קרבות. כדי שתוכלו להצביע במקום מגוריכם, זה הזמן לוודא כי הכתובת שלכם מעודכנת בפנקס הבוחרים. לבירור, חייגו חינם, 1-800-222-290, או שלחו את מספר הזהות שלכם, כולל ספרת הביקורת, ותאריך הנפקת תעודת הזהות במסרון, למספר 050-808-5500. כתובתכם אינה נכונה? תוכלו לעדכן אותה עד ל-25 ביולי, כ"ב בתמוז התשע"ט, באתר רשות האוכלוסין וההגירה, מוגש מטעם משרד הפנים.
שקל, יש מזגן הלילה. טופ אינברטר וי-פיי, המזגן הכי חסכוני בחשמל שיצרנו. רק שקל אחד ללילה שלם. בקיץ הישראלי, רק טורנדו.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש, כבר על האש.
שמותקין 8, ראשון לציון, בחשבות בדץ בית יוסף.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
ומסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
בחודש הספר האגדי אתם בוחרים במה אתם זוכים. רכשו ב-100 שקלים בחודש הספר האגדי של רשת ספרי אור החיים, ובכל סוף שבוע תוכלו לזכות בהגרלה על כל ספר שתבחרו. בכפוף לתקנון.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב, חודש טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. בתום שיחות בין ראש הממשלה